דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב חוקר את הקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים, מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000 המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה, לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו. החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ה שחדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים, שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים, לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר סיעת פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבס חורות פלסטיניות רק מישראל, ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. הכסף הוא גם מנוף נוסף בידיה של ישראל להפעיל לחץ על העם הפלסטיני באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטינים. עם התנאים הללו, הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן, עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי 7. כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות צבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. אמצעי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.